אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. בדיחה עתיקה עם זקן אומרת שספר בישול מרוקאי נפתח עם המשפט קודם כל תרגי. אז קודם כל תרגו. מצאו לכם מקום נוח לשבת כי הולך להיות כאן פרק מדהים. אהלן אהלן, מאזיניי ומאזינותיי היקרים. פודקאסט אוכל הגיע לפרקו ה-24 והפעם אנחנו הולכים לדבר על העדה המרוקאית, מאכליה ומנהגיה. והולך להיות שמח וטעים. אני שלום ימין, ואנחנו יוצאים לעוד מסע בעקבות האוכל והעדות. יהדות מרוקו היא הקהילה היהודית הגדולה בארצות ערב. ראשית ההתיישבות היהודית במרוקו מתוארכת, על פי עדויות ארכיאולוגיות, למאה השנייה לספירה. בעת העתיקה התגוררו רוב היהודים בערי החוף של צפון אפריקה המערבית ועסקו בעיקר במסחר. בתחילת המאה השמינית אימצה מרוקו את האסלאם. תחת השושלות המוסלמיות ידעו יהודי מרוקו תקופות של פריחה תרבותית וכלכלית לצד תקופות של רדיפות קשות. אתם זוכרים את האמירות שחוזרות על עצמם בשנות ה-80 ובשנות ה-90 בסדרות המצחיקות? אבא שלי היה הטבח של המלך, הגיטריסט של המלך, הצבאי של המלך. כי היהודים היו, למרות כל הבדיחה הזאת, היהודים באמת היו מקורבים למלך בתקופות מסוימות, ובתקופות אחרות היה להם קשה קצת יותר. היחס ליהודים השתנה באופן תמידי בין שליט לשליט, והם סבלו בעיקר בתקופות של אי יציבות. לאחר גירוש ספרד של 1492, הגיעו המוני מגורשים למרוקו, ושימשו בתפקידים משמעותיים בניהול מסחר החוץ והדיפלומטיה של הממלכה. לאחר הפיכת מרוקו למדינת חסות של צרפת בשנת 1912, נהנו היהודים על פי רוב מביטחון גדול יותר וממעמד חברתי וכלכלי משופר יותר. לאורך הדורות הייתה יהדות מרוקו מרכז ליצירה תרבותית, ספרות ענפה ושירה עברית חוברו בה על ידי דורות של מלומדים יהודים. מורשת יהדות ספרד של ימי הביניים השתלבה בתרבות של יהודי מרוקו לאחר גירוש ספרד, והשפעתה ניכרת במסורות המוזיקה, הלשונות, הפסיקה ההלכתית, האומנות ועוד ועוד. על פי מסורות מקומיות, יהודים הגיעו לאזור מרוקו מארץ ישראל החל מימי בית ראשון בימי שלמה או יהושפט בספינות סוחרים פיניקים. העדויות הארכיאולוגיות והאפיגרפיות המוקדמות ביותר שנמצאו מצביעות על קיומה של קהילה יהודית בצפון אפריקה החל מראשית התקופה הרומאית. ישנן עדויות בתלמוד, בכתבים רומיים ונוצרים ובממצאים ארכיאולוגיים עתיקים המלמדות על הימצאותה של קהילה יהודית גדולה בצפון אפריקה. בספר יוסיפון המאוחר יחסית נכתב כי הרומאים גירשו 30,000 יהודים לצפון אפריקה אחרי חורבן בית שני. בעיר הרומית העתיקה וויליבליס, ששוכנת מצפון למקנס של ימינו, נמצאו כתובות בעברית על מצבות של קברים יהודים מהמאה השנייה לספירה, וכמו כן נמצאו קדים מאותרים בציור של מנורה. חלק מהחוקרים מאמינים גם שאחד משרידי המבנים שנמצאו בעיר היה בית כנסת. עד המאה ה-19, רבעים יהודים מסוגרים בערים מרוקאיות, מלאך, היו קיימים רק בשלוש מהערים הגדולות של מרוקו, פס, מרקש ומקנס. עד אותה תקופה, המלאך נתפס כמאפיין של עיר הבירה, אך לא בהכרח של ערים רבות. היה זה הסולטן מולאי סלימן, שהפך את המלאך לתופעה נפוצה ברוב ערי מרוקו. הוא היה אחראי לבניינם של מלאך במספר ערי נמל חשובות כמו רבת, מוגדור, סלה וטטואן. ברבות מהערים הגירוש למלאך היה כרוך בסבל רב ליהודים. במהלך המאה ה-19, כן, שמת לב שמלאך זה סוג של גטו למעשה. זאת ההגדרה היותר מודרנית. זה מקום שבו ריכזו את היהודים. במהלך המאה ה-19 החל זרם מואץ יותר של עלייה יהודית ממרוקו לארץ ישראל, בעיקר של רבנים חשובים ומשפחותיהם, כגון משפחת בן שמעון, משפחת שלוש ומשפחת מויאל. בשנת 1846, מולאי עבד אל רחמן, שליט מרוקו, כתב למושל טנג'יר. יהודים עשירים שאלוהים יקלל אותם הגבירו את מספר הנסיעות של הילדים שלהם בטענה שהם הולכים לעלות לרגל ירושלים. אבל הם לא חוזרים, כתוצאה מכך, האסלאם נפגע בשתי דרכים. ראשית, בהקטנת ההכנסות ממס הג'יזיה, שנית, הם מספרים לאויב על נקודות החולשה של המוסלמים. עם קבלת מכתב זה, תמנע מהם להגיע לנמלים של טנג'יר ולראש. תפעל ללא אות במאמציך איתם, שאלוהים יהרוס אותם. ככה כתב מולאי עבד אל-רחמן, שליט מרוקו, בשנת 1846. במהלך המאה ה-19 הוצאה להורג סולחה גואל, צעירה יהודיה מהעיר טנג'יר, שהוא שמה שהתאסלמה וחזרה ליהדות. היא נזכרת כצדיקה במורשת של יהודי מרוקו, והיא הונצחה במספר רב של שירים ופיוטים. בתי הכנסת היוו מקום חשוב מאוד בקהילה היהודית. מלבד תפילות ועליות לתורה, שימש בית הכנסת גם כמקום לישיבת תלמידים חכמים, ללימודים כמובן, חלוקת צדקה, בית הדין, שימש כמקום לסופרי סתם לכתוב את כתביהם, להתכנסויות של הנהגת הקהילה, מקום בו החליטו על תקנות, חוקים וחרמות. כדי לעקוף את האיסור של בניית בתי כנסת חדשים, בתי הכנסת היו בדרך כלל בבעלות פרטית בתוך דירה. לעתים, בתי הכנסת היו בבעלות שני שותפים, לרוב קרויים על שם מייסדיהם. כמו כן, היו קהילות אשר לא כללו בתי כנסת של יחידים, וכל בתי הכנסת היו של כלל הקהילה. למשל, קהילת ספארו, שהייתה מושפעת מקהילת פס הגדולה, אימצה לעצמה את הסכמת חכמי פס, שאין רשות לשום יחיד להוסיף בבית הכנסת, אם לא שימסרנה לקהל. לא תמיד הייתה עזרת נשים בבית הכנסת, ואנשים היו עומדות מחוץ לבית הכנסת, עונות אמן ושולחות נשיקות לעבר ספר התורה. יהודי מרוקו הם בעלי תרבות עשירה בת מאות שנים המבוססת על יצירה תרבותית עשירה של ספרות, שירה ופיוט, מוזיקה ולשונות ייחודיים כמו שאמרנו קודם. במורשת יהדות מרוקו משולבת מורשת יהדות ספרד של ימי הביניים בזכות הקשרים בין הקהילות לפני גירוש ספרד של 1492 ועובדת הגעתם של רבים יהודי ספרד למרוקו לאחר הגירוש. אם תסתכלו במפה תוכלו לראות שמרוקו וספרד לא רחוקות אחת מהשנייה, זה רק לחצות איזשהו מיצר מעל הים. בשנת 1997 נפתח בעיר קזבלנקה במרוקו מוזיאון יהודי מרוקו שהיה הראשון בעולם המוקדש לעדה הזו. יהודי מרוקו שמרו על זיקה חזקה לארץ ישראל לאורך הדורות, וקבוצות של יהודים עלו לארץ והיו חלק משמעותי מהיישוב הישן. ניצני הפעילות הציונית המודרנית הופיעו החל מראשית המאה ה-20 ואיתם החלה להתגבר העלייה ממרוקו. גורמים חיצוניים כמו פרעות נגד יהודים גם כן העיצו את קצב העלייה. לאחר הקמת מדינת ישראל ועד שנת 1967 את פרצה מלחמת ששת הימים, עלו אליה למעלה מ-250 אלף יהודי מרוקו, בעוד אחרים הגרו לארצות אירופה וצפון אפריקה ובעיקר לצרפת. בראשית המאה ה-21 נותרו במרוקו עצמה כ-2500 יהודים. היהודים במרוקו הושפעו לאורך ההיסטוריה שלהם מתרבויות צפון אפריקאיות ואירופאיות שונות, והדבר בא לידי ביטוי בשפות שהיו נפוצות בקרבם. השפה הנפוצה ביותר בקרב יהודי מרוקו הייתה מרוקאית יהודית, מוגרבית. לשון זו שונה מעט מהערבית המרוקאית, בעיקר באוצר המילים שלה, המאופיין בשאילה מעברית צרפתית ספרדית, ערבית מדוברת וברברית, והיא נכתבה באותיות עבריות. נעשים מאמצים שונים בקרב יוצאי העדה בישראל לשמר את השפה. באופן דומה, מספר אלפי יהודים, בעיקר באזורים הכפריים והשבטים של מרוקו, דיברו בניב יהודי של תשלחית. רבים מיהודי מרוקו אימצו שפות מערב אירופאיות מודרניות, בפרט צרפתית וספרדית, וחלק ניכר מבני העדה דוברים שפות אלו עד היום. המטבח המרוקאי הוא בעל גיוון רב. הסיבות לגיוון היא הקשרים הרבים של מרוקו עם העולם החיצון לאורך מאות שנים. הגיוון האקלימי והנופי המאפשר מגוון של גידולים חקלאיים, וכן מיקומה של מרוקו בין יבשת אפריקה ליבשת אירופה על נתיבי המסחר, היבוא והייצוא של המזון. המטבח המרוקאי הוא שילוב השפעות ערביות, ברבריות, מוריות, מזרח תיכוניות, ים תיכוניות, אפריקאיות ויהודיות. שימו לב, כמו בשלושת הפרקים הקודמים על העדות, גם העדה המרוקאית מושפעת מאוד מאוד, המטבח שלה מושפע מאוד משאר הסביבה שלה. במהלך השנים עיצבו הטבחים בארמונות המלוכה של פס, מקנס, מרקש, רבת וטטואן את המטבח המרוקאי כפי שהוא מוכר היום. סלט מרוקאי. ארוחת הצהריים היא ארוחה הראשית. ארוחה מרוקאית טיפוסית מתחילה בסדרה של סלטים חמים וקרים ונמשכת בטאג'ין, נזיד, בשר או עוף מרוקאי. בכל ארוחה נהוג לאכול לחם, ולעיתים קרובות, תלוי במצבם הכלכלי של הסועדים, מוגש לאחר מכן בשר טלה או בשר עוף. לבסוף, קוסקוס עם בשר וירקות. המון 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 מנות. מנהג נפוץ הוא שתיית תה ממותק עם נענה בסוף הארוחה. למקרים של סעודה לא צפויה, קיים במטבח המרוקאי הקליע, העשוי מנתחי בשר בקר מבושל, מתוגן ומשומר בשמן. למטבח המרוקאי יש כלים ייחודיים. טאג'ין. הטאג'ין הוא סיר חרס עגול עם מכסה קונוס גבוה. זה קיים בכל מיני גדלים. אל קדרה או אל אקסקס. סיר כפול לעידוי משמש להכנת מרק קוסקוס וקוסקוס בשתי קומות. זה סיר על סיר. טובק. סל קש שמשמש לייבוש גרגירי הקוסקוס. אל רארבל. נפה להפרדת גרגירי הקוסקוס. אל גסעה. מגש חרס להכנת גרגירי הקוסקוס. שימו לב כמה חשיבות יש למאכל הזה, ואנחנו גם נדבר בהמשך על המאכל הזה ועל חשיבותו ועל המנות שמסביבו. אבל כמה כלים מוקדשים לקוסקוס? כי אם חשבתם שזה פחות מזה, אז כנראה שתתבדו בפרק הזה. אל קביה זו ג'רה לכבישה ושימורים. מין חבית כזאת. אל ברודה, ג'רה קטנה עם פייה לקירור מים. אל ברד, קומקום התה. איתו עושים את התה, שגם עליו נדבר בהמשך. זררה, גלגל שיניים לחיתוך עוגיות. אתם יודעים שאצל המרוקאים יש עוגיות שיש להם כל מיני צורות מיוחדות. ובכן, הנה, הגלגל השיניים הזה, אל זררה, איתו חותכים חלק מהעוגיות היפהפיות והטעימות האלה. יש גם את הלור החימר להפייה, אל קנון, או אל קנון שהיה במרוקו, והיום הוחלף כמובן עם תנור מודרני, ומסביבו של התנור הוא היו קירת חמר לבישול ומפוח אוויר להדלקת האש, אבל אנחנו כבר חיים ב-2023, ולכן ב-2023 כנראה שלא משתמשים בכל התנורים האלה של פעם, אלא בתנורים שמכניסים אותם לחשמל ומפעילים אותם בצורה דיגיטלית וכו'. נעשה שימוש נרחב מאוד בתבלינים במטבח המרוקאי. בעוד שתבלינים רבים יובאו למרוקו במשך אלפי שנים, מרכיבים רבים כמו זעפרן, נענה, זיתים, תפוזים ולימונים מיוצרים במרוקו. תבלינים נפוצים במיוחד, קינמון, כמון, קורקום, ג'ינג'ר, פלפל, פלפל אדום, זרעי אניס, זרעי סומסום, כוסברה, פטרוזיליה, זעפרן, נענה והתערובת בשם רס אל חנות. במרוקו גדל גם עץ ארגן שממנו מפיקים את שמן הארגן הנחשב לשמן היקר ביותר בעולם לאחר תהליך קטישת האגוזים הגדלים עליו שטעמם דומה לטעם של שקדים. אחד התבלינים, לפני שנייה הזכרתי אותו ככה בחטף, אחד התבלינים הידועים והמזוהים עם המטבח המרוקאי הוא כמובן רס אל חנות. ראש החנות בתרגום מערבית. כמו שהבהרת מזוהה עם המטבח העיראקי, ככה גם הרס אל חנות מזוהה עם המטבח המרוקאי. התבלין הזה מורכב מתערובת תבלינים שמשמשת במטבח הצפון אפריקאי, כמו במרוקו ובתוניסיה. התערובת נחשבת לתערובת משובחת ונפוצה בבישול צפון אפריקאי. אז מה רס אל חנות מכיל? אני בטוח שאתם רוצים לדעת, ואני אספר לכם. רס אל חנות מכילה עד 15 תבלינים שונים שבבסיסם ציפורן, קינמון ופלפל שחור ולבן. תבלינים נוספים יכולים לכלול כמון, אגוז מוסקט וקליפת אגוז מוסקט, כוסברה, קורקום, גרגירי שומר, גרגירי קימל וזנגוויל. בתוניס ובאזורים שונים במרוקו מוסיפים לתערובת עלי כותרת מיובשים ותכונים של ורדים. התבלינים השונים נטחנים באמצעות אלי ומכתש והרכבה משתנה לפי יצרן התבלינים או לפי בקשת המשתמשים המביאים את מבחר התבלינים הרצוי להם לטחינה. ובכן, בסופו של דבר, מה שאתם צריכים לדעת, שרס אל חנות הוא גאוותה של כל חנות תבלינים, שהוא משתנה בין חנות לחנות ובין לקוח ללקוח. בגדול, בגדול יש לו את הבסיס, אבל מוסיפים לו או תוספות שהלקוח מעוניין או שהחנות מתגאה בהם. מרקים בעדה המרוקאית. יש לנו מרק החשו, האנטיביוטיקה של הסבתות. האנטיביוטיקה של הסבתא המרוקאית הוא החשו. מדובר במרק פשוט מבחינת הרכיבים. סולת, שום וכוסברה, קל מאוד להכנה, אבל מסוג המנות שהשלם גדול מסך חלקיו. טעמם של השום והכוסברה, יחד עם המרקם המופלא של הסולת שנתאמת בו, יוצרים מרק נהדר וטעים. מרק ירקו של קוסקוס, הנה, שוב אנחנו מדברים על הקוסקוס. מרק עם קוסקוס אוכלים בכל יום שלישי, והמהדרין גם ביום שישי. ולא משנה מזג האוויר בחוץ, אם צריך, מדליקים מזגן. זאת יודע כל אחד שגדל על המרק, שפשוט אי אפשר לעבור את השבוע בלעדיו. המרק הזה, מרק הקוסקוס, מורכב בדרך כלל מגרגירי חומוס, גזרים, בצל ודלעת. ויש גם גרסה עם אוף או בשר. מרק לקוסקוס הוא אהבה ואומנות, ולכל משפחה והמרק שלה, וגם אובי הקוסקוס האופייני לה. אם תשאלו 5 משפחות מרוקאיות, תוכלו לקבל 5 מתכונים שונים ו5 טעמים אחרים לקוסקוס. הקוסקוס הוא גאוותם של המשפחות המרוקאיות, כמובן של הבשלניות. אני בוש לספר את זה, אבל את הקוסקוס שאני מכין, אני מכין אותו מסקיות שאני קונה במרקולים השונים, קוסקוס מהיר. לי אין חשק וכוחות לשבת ולהכין במשך שעתיים קוסקוס מסולת. אולי פעם אני אנסה את זה. נכון להיום, אני מודה ומתוודה, מעט מתבייש, אבל זה מה יש. אני מכין קוסקוס מסקיות שנמכרות בסופרים, ואני אישית חושב, אני כבר התווכחתי על זה כמה פעמים, שיוצא לי קוסקוס לא רע בכלל. אז ככה שזה לא, זה לא איזשהו סוף העולם להכין קוסקוס מסקיות כאלה. חרירה הוא מרק הנאכל במהלך החורף כדי להתחמם, ומוגש בדרך כלל בארוחת ערב. רבות דובר על מרק החרירה, שהוא מקור לגאווה אצל בשלניות מרוקאיות רבות, וכמו בהמון מאכלים, כמו במרק קוסקוס שאמרתי לפני דקה, גם לחרירה יש כמה גרסאות שכל משפחה מתגאה בגרסה שלה. הביסרה הוא מרק עם שועית. הנצרך גם הוא בחודשים הקרים יותר של השנה. ויש להם, לעדה המרוקאית, מרק חמוץ, מרק עגבניות עם בצל, מרק כרוב, מרק עוף עם נטיפי ביצים, מרק כפול ירוק, מרק כפול יבש, מרק עדשים, מרק אפונה, המון 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 מרקים טעימים ומנחמים שאוכלים אותם גם בחורף וגם בקיץ עם הסגן. אז בואו נדבר על הקוסקוס לכשעצמו. קוסקוס או קסיקסו, מאכל צפון אפריקאי עשוי גרגירי סולת העוברים עידוי מים רותחים או מרק. זאת ההגדרה היבשה. אבל הקוסקוס מוגש בתוספות מאכלים נלווים כמו מרקי בשר וירקות עשירים, דגים או טבחות שזה תבשילים למיניהם. בקרב יהודי מרוקו בחג השבועות נהוג להכין את הקוסקוס עם חלב. סוגי הקוסקוס של העדות השונות נבדלים בגודל גרגירי הסולת. הטריפוליטאים והטוניסאים דק. האלג'יראים בינוני והמרוקאים עבה. אותו קובעים בעזרת מסננות בגדלי חורים שונים ובסוג הטיבול של גרגירי הסולת בתהליך העידוי עצמו. העידוי נעשה באמצעות סיר עידוי המכונה קוסקוסייר, כמו שהזכרנו אותו בהתחלה, במרוקאית או ברמה בטריפולטאית. הסיר בנוי בשתי קומות, סיר רגיל שמעליו סיר עידוי עם מכסה, שבתחתיתו מתבשלים מים רותחים או מרק. יש קוסקוס מתוק יבש שנקרא שפה, והוא נאכל יבש או כתוספת למאכל מתוק. ויש קוסקוס בחלב שנקרא שיקוק בליבן, שנהוג לאכול בחג החנוכה בקעריות ובכפות עץ, זכר למאכלי החלב שהאכילה בהם יהודית בת יוחנן את שר צבא האויב. ומה הסיפור? היא חרפה את נפשה והלכה להאכיל את שר הצבא, ובתוך כך השקטה אותו ושקרה אותו, ואז אבוי קרתה את ראשו. היא נמלטה בלילה, ובבוקר כשהצבא שמע על כך, הוא נמלט ונפוץ. ובכן, זה סיפור שהגיע ממרוקו, אני לא יכול לאשר לכם אותו, אבל זה המנהג שבעקבותיו. ובמנהג חג הפורים, אוכלים קוסקוס חלבי גס שנקרא ברקוקס, עם חלב, חמאה וקינמון. מגישים אותו לפני או אחרי הצום, הצום של פורים כמובן, תענית אסתר. לפתיחת הארוחות יש שפע של סלטים על השולחן המרוקאי. סלט גזע מרוקאי פיקנטי ומטובלן בנדיבות. סלט מטבוחה, שאולי יותר מכל הסלטים, זה הסלט הכי מוכר עם המטבח המרוקאי. וכל הסיפורים של הסבתות שהן יושבות 3 שעות ומבשלות את המטבוחה סלט חצילים ופלפלים, סלט עגבניות חריף, לא מטבוחה. פשוט סלט עגבניות חריף, חתוך עם פלפל, לימון, כל התוספות שמסביב. לא מבושל כמובן. סלט סלק מרוקאי. סלט תפוחי אדמה וביצים, ממרח חציל ירוק, סלט זיתים, סלט גזר חי, פלפלים חריפים כלויים, סלט בישבש, שלמעשה זה סלט שומר עם הרבה לימון ותבלינים, סלט שומר מרוקאי, זעלוק, סלט ירקות שרופים וחציל כלוי. ויש עוד הרבה סלטים כנראה שהם סלטים רגילים שדומים לשאר השולחנות בשאר העדות. אבל שולחן מרוקאי בלי סלטים, משהו לא בסדר שם. ולמרוקאים יש ירקות כבושים מסוגים רבים. הלימון הכבוש משמש למאכל וכמובן לתוספות ולתבשילים וסלטים וכל מה שאתם רק רוצים. חייבת להיות צנצנת של לימון כבוש במטבח מרוקאי כדי שאפשר יהיה להשתמש בו לשאר הדברים. כמו ברוב העדות, גם המרוקאים כובשים שלל ירקות וזיתים וצלפים. יש כמובן עוד הרבה, אבל אלו העיקריים שבהם, וכל אחד יותר טעים מאחיו, וביחד הם יוצרים שולחן שאתה לא רוצה לקום ממנו. למרוקאים יש דג המוש תחריף שאין בית מרוקאי שלא מכין לשבת קדרה לוהטת שטובלים ברוטף שלה את החלה של שישי, והפה, הפה לוהט מהחריפות, אבל הלב מתרחב מהטעם והעונג. למי שצפה בתוכנית הראשונה של מאסטר שף לפני 1.5 מיליון בערך, זוכר את המשתתפת הצבעונית והידועה והמוכשרת, סמדי בומבה. והמנה, המנה שהכניסה אותה לתחרות, היא מנה אייקונית ומוכרת אצל כל המרוקאים. מדובר בשני סרדינים מנוקים ופתוחים לרווחה, מוצמדים זה לזה, כשבין שניהם יש תערובת של ביצים, כוסברה קצוצה, כמון, שום קטוש וסחקה, שזה סוג של סחוג מרוקאי בהגדרה הכי פשוטה. חריף ומשמש בסיס למאכלים רבים בעדה המרוקאית. ולוקחים את שני הדרגים האלה, מצמידים אותם ומתגנים אותם, וקוראים להם מג'וז'ין, מחותנים, נשואים, משהו כזה. אז זאת הייתה מנה שהכניסה את סמדי בומבה לתחרות של מאסטר שף. אני חושב, כן, אני יודע, היא לא זכתה בסוף במקום ראשון, זכה שם הקבאי החמוד הזה, אבל בהחלט היא לא הייתה צריכה לזכות במקום הראשון כדי להפוך לסמדי בומבה המפורסמת שנים רבות אחרי סיום העונה הזאת. זאת הייתה העונה הראשונה, אגב. אני ניגשתי לעונה השנייה, וכשהיינו באודישנים, אז הצעידו לפנינו את סמדי בומבה ועוד את שני המתחרים שימו לב, אני גם לא זוכר את השם שלהם. את של סמדי אני כן זוכר, והיא לא זכתה מקום ראשון, וזה מעניין. אבל הייתה אינה, נכון, הייתה אינה והייתה סמדי, ולקבאי החמוד, שאני ממש מתנצל, אני לא זוכר את השם שלו. הצעידו אותם ככה בשביל לפנינו, ואנחנו התרגשנו מאוד, וכל אחד מאיתנו חלם להשתתף בתוכנית הזאת ולהיות כמוהם. כמובן שבסופו של דבר לא התקבלתי, אבל זה שייך לעבר. ואם אנחנו ממשיכים עם דגים, אז קציצות דגים מרוקאיות חריפות שמניעות את הגוף קדימה עם חיוך לאוהבי החריף. ואיפה יש מרוקאי שלא אוהב חריף? וכמו שאר החיות, מקומם של הדגים לא נפקד מרשימת הכבוד המרוקאית ומבושלים בכל צורה אפשרית, עם כל ירק קיים ובכל טעם הגיוני פחות או יותר. זה הדגים. אבל יש גם בשר. ארטישוק ממולא בשר בסגנון מרוקאי, מדובר בתחתיות ארטישוק ממולאות בשר תחון מלא בתבלינים עם ריח וטעם ממכרים. ירקות רבים מקבלים מילוי של קציצות בקר ונכנסים לרוטב אצל המרוקאים. זיתים מבושלים מבשר או בלעדיו, שועית ירוקה עם בשר או בלעדיו, והמון תבשילים שמצרפים אליהם ביצים. אורז בירקות ואורז עם גזר שנקרא רוז בחיזו, ואורז בזעפרן עם שקדים וצימוקים. קציצות מטבוחה הן קציצות בקר ברוטב מטבוחה, כי את החלה הרי צריך לטבול בעוד מקומות. תבשיל חגיגי של עוף וזיתים וכל מילה מיותרת. פסטל או פאי רואים שהוא מעין פירה בשכבות עם בשר בקר תחון בתנור, זה לאכול ולישון. מחמר, פשטידת תפוחי אדמה עמוסת הפתעות בתוך התנור, קלה להכנה ואהובה ביותר בטעמים שלה. יש גרסה שנקראת מעקודה שהם פחות או יותר אותו דבר. ואנחנו מדברים על פשטידות, אבל פשטידות מרוקאיות. החמין המרוקאי נקרא סחינה. וסחינה זה חתיכת דיבור אצל המרוקאים, במיוחד בחורף כמובן. יש חמין עם חומוס ובשר, ויש מאיים ממולאים ומסביבם שועית וחומוס. חמין עם חיטה, סחינה דזרע. חמין לפסח, סחינה דפסח. חמין כמהין בלשון, סחינה בלסן וטרפס. אני לא ממוצא מרוקאי, אבל התאמנתי פחות או יותר להגיד את המילים נכון. ויכול להיות שאני מתבלבל בקטנה, אבל אני גם מכיר את השפה הערבית ואת השפה המרוקאית, זה ככה בסביבה שלי, ואני מאוד נהנה להבין גם את המשמעות של המילים המשונות בעיני חלק מאיתנו שלא מבינים ערבית. פסטי הפרגיות עם פירות יבשים הוא פיצוחים. מדובר במאפה חגיגי ושמח מעלה פילו, ממולא בפרגיות חתוכות, מתוגנות, מבושלות, עם פיצוחים כלואים ותבלינים, שרק מהריח אתה נכנס לכוננות רעב. סיגרים מעלה סיגר מיוחדים שמיוצרים בבית או נקנים בחבילות. אלו עיגולי בצק דקיקים שממולאים בשר תחון מגולגלים באהבה ומתוגנים. משמשים כמנות פתיחה או לאירוח באירועים, אתם בטח הולכים לאולמות, לבר מצוות, לחתונות, לעניינים, תמיד יגישו לכם שם את הפסטלים המתוגנים האלה. יש גם משולשים אותו בצק, אבל ממולאים בתפוחי אדמה. למשפחה הזאת, כמו שאמרתי, קוראים פסטלים. בשר משומר בשם לקדיד ולחלע. זה בשר שעובר תהליך שימור, ולאחר שמתייבש ומוכן לאכילה, משמש לתבשילים שדורשים זמן קצר, וכשמשתמשים בבשר משומר, נזהרים עם השימוש במלח, מאחר והוא עצמו מלוח מאוד. הבשר משתמר בתוך צנצנות. אני לא אכלתי אותו, לא מכיר אותו. נראה לי נורא מעניין, אני חושב מכל התיאור הזה, שזה גם בשר שאפשר לאכול אותו בפני עצמו, ולא רק לבשל איתו. יש בשר משומר בקימל, ובשר משומר בחצילים, ובשר משומר בבצל. סוג של פסטרמה או נקניק, מתוצרת מרוקאית. כתף עגל ממולד בפטריות, שקדים, זיתים, תבלינים, יסבי טיבול, ועוד תוספות שהופכות את המאכל למיוחד וטעים מאוד. תערובת חלקים פנימיים של בקר בתבשיל ארוך, והוא כולל קרס פרה, ריאות, לבבות, כבד, תפוחי אדמה ותבלינים. מלאכת הניקיון של קרס הפרה היא מלאכה קשה ויסודית, אך בסופו של דבר מדובר במאכל מיוחד וטעים. טחול ממולא בתוספת תפודים. הטחול ממולא בבשר קצוץ או טחון, שומן, עשבי טיבול, פלפלים, חריפים והמון תבלינים. תבלינים, אין בישול מרוקאי בלי המון תבלינים, אבל הם נכנסים בצורה כזאת מסודרת ומיוחדת שאי אפשר לטעות בטעם. בשר ראש בכמון, מוח עגל בצלפים, רגל פרה בכמון, עטינים בביצה עלומה, מוח עגל בלימון, כבד בקר בתחמיץ, כבד עוף צלוי, כבש מעודה, כבש בחמהין, אותה פטריה ידועה, לשון כבושה, לשון בצלפים, לשון בקרפס ואפונה, צלעות כבש צלויות, עטינים צלויים, לשון בפטריות וזיתים, שיפודים למיניהם, כדורי בשר לסוגיהם. הרבה בשר, חלקים פנימיים, חלקים חיצוניים, איזו חגיגה. עופות כמובן בשלל שיטות וטעמים, עוף מרוקן מהעצמות וממולה שנקרא ג'אז'ם עמרה. זאת אומרת, תרנגולת מסודרת. רולדת עוף, רבדנת דיג'אז', עוף ממולה בתמרים, עוף בזעפרן, עוף בלפת, עוף בחמהין, ובעצם כל דרך אפשרית לבשל ולתגן, לצלות ולמלא או לעדות עוף. גם הכבש שחל לעדנה אצל המרוקאים, והוא מבושל בכל דרך אפשרית ושיטה קיימת. מה שאנחנו מבינים משם, מהדבר הזה, שבעדה המרוקאית לא מקפחים שום חיה, וכל חיה מקבלת את הכבוד שלה בסיר ובצלחת. אז אם חשבתם שלא נדבר על לחם או מאפים אצל המרוקאים, אז קחו אוויר, כי גם פה לא ממש פריירים, כמו שאומר המשל העברי הידוע. הלחם היומי נקרא אל קומירה, ויש את חלת השבת שאותה טובלים בעונג בכל התבשילים העשירים. יש לחם של פורים, ביוזה ונגולה דיפורים, פיתת בצל אל קרסה דיל קמח, בצק מטוגן בקינמון, בצק שמרים מטובל ומלוח, אל מסימנה, ויש לנו את הפרנה, שכל אחד מכיר אותה. היום מוכרים בכל סופר סקיות עם פרנה, בכל מסעדה מגישים לך את הפרנה, שזו פיתה קצת מעורכת וטעימה, שבדרך כלל אמורים לעשות אותה על אבנים, על אבנים חמות לוהטות, ועושים אותה גם בתנורים מן הסתם. המופלט, הערום הודה שמוכנה ומוגשת בערב המימונה ומלווה בברכה הידועה לכל פוליטיקאי מתחיל ועוזריו, תרבחו ותסעדו, היא גם סוג של בצק, היא גם סוג של איזשהו לחם כלשהו, אבל זה משהו חגיגי, דק, מתוק. אני אישית לא אוהב, אבל אני המיעוט שבתוך הרוב שאוהב את זה. המרוקאיות מכינות יטריות וזה יום עליז במיוחד שבו ישבו אנשים וליפפו בין האצבעות את היטריות שקוטצו על השולחן ובאותו יום נזקקו לכל המשטחים בבית כדי לייבש אותן. יטריות? רגע רגע, מה הולך כאן? המרוקאיות מכינות יטריות? כן. יודעים למה? כי זה בסביבה של איטליה וכנראה שהגיעה השפעה מהאזור הזה. אז יש יטריות רחבות שמגישים במרקו ברוטב זעפרן ובכל רוטב העיקר שיהיה טעים ומתאים. בסדרה המקסימה, יפה, מהממת, מצחיקה, עצובה, מרגשת, להלן, שנות ה-80 של אחים הסייג, צוחקים לא פעם על כמויות השמן העצומות שהאימא שלהם קנתה ושמה בארון לשימוש בבישולים. וזו האנקדוטה הידועה שמדברים על הבישול המרוקאי. אני בטוח שענייני הבריאות של ימינו אנו הגיעו גם אל הבשלנית המרוקאית המודרנית, והמזון ורכיבי המזון שמגיעים למטבח יותר בריאים ממה שהיו אז. ולכן כנראה גם שכמויות השמן והסוכר שונות, אבל כל בשלנית והחלטותיה העיקר הבריאות. אז מה עם עוגות, עוגיות, ריבות? אל דאגה, גם מזה יש כאן די ויותר אצל העדה המרוקאית הצבעונית, טעימה ומפוארת כל כך. עוגת קומות לקלה נקראת אלפסטה דל ערוסה. כן, כן, ערוסה זו קלה בערבית שהיא אחות של השפה המרוקאית בשינוי ניבים והגיות. עוגת קוקוס, אלפלבה דל קוקו, שבקיה. השבקיה היא מאפה מרוקאי העשויה מרצועות בצק המתוגנות בשמן עמוק עד להזהבה, ולאחר מכן מצופות בסירופ דבש, מי ורדים וסומסום. את רצועות הבצק מגלגלים ומצופפים זו בזו בדרך כלל לצורת ורד. השבקיה דומה בסגנונה למאפים אחרים כגון קרטלט ופזואלוס, אף על פי שאחרון דק יותר ופחות צפוף. אבל יש כאלה שקוראים לה שבקיה פזואלוס, זה פחות או יותר דומה. ממתק לחיזוק, הסלוע דתקאות, עשוי מדבש, אניס, שקדים, סומסום, אגוזי מלך, סוכר, ציפורן, קינמון, הכינו אותו כדי להכיל את היולדת במשך 40 יום. ובכן, במשך 40 יום שמרו עליה ועל התינוק ולא נתנו לה לרדת מהמיטה, וכדי להשאיר את החלב שלה כמובן. בלילות סבלה מייסורים בגלל עודף חלב, אבל העיקר שיהיה חלב לתינוק. בוטנים או שקדים בקרמל, כאחים מלוכים עם סומסום, נוגת בשקדים, עוגת שפרים שנקראת למונה, בקלאווה, מציאות של אמא, ארייף דיממה, כדורי אגוזים ותמרים, ביסקוטים עם קוקוס, עוגיות קוקוס לא אפויות, מרנג בשקדים, אותם נשיקות, כן? מה שאנחנו קוראים לו נשיקות, כמובן גם מוסיפות לזה צבעי מאכל, זה יוצא בכל מיני צבעים, שושנים בכל מיני צבעים, עוגיות בדבש, עוגיות קוקוס, עוגיות גזר, סיגרים מתוקים ממולאים בצימוקים, שקדים תכונים, בוטנים תכונים, ריבה, קינמון, ציפורן תכונה ואגוז מוסקת. הסיגר מודבק עם קמח במים ומתוגן בשמן עמוק ומצופה בסירופ סוכר. עוגיות המרציפן שמפארות את השולחן של כל אירוע ואירוע ומוכרות בחינה ובמימונה. כל מה שהזכרנו כאן אגב, בערימות, בחינות ובמימונה. עוגיות מתוקות מסוגים שונים, עוגיות מתחנה, אל חליואת דל מקינה. אותן עוגיות משוננות, מאורחות בבצק פריך, מתוק מתוק מתוק, שמיוצרות באמצעות מתחנת בשר, כשבקצה יש חתיכת מתכת עם דוגמה כדי שהבצק יקבל את הצורה המשוננת כשהוא יוצא מהמכונה החוצה. פיצוחים מכל סוג, אך בעיקר שקדים ואגוזי מלך. חטיפי פול יבש וחומוס יבש, ריבת לפת וריבת סלק, ריבת דלועים ותפוזים שלמים בסירופ, ריבת אשכוליות וריבת קליפות אשכוליות, ריבת לימון וריבת ענבים וריבת אבטיח וריבת חבושים, הרבה ריבות. חרוסת, בעיקר לפסח. ממתק ילדים שנקרא זמיתה, עשוי מחומוס קלוי ותחון, סומסום, סוכר וקינמון. הביאו לילדים קונוס נייר ממולא בכל התערובות, נקבו חור למטה בקצה והילדים אכלו. וזה נועד כמובן לחזק אותם, כל הדברים האלה נועדו לחזק. ומה שותים בסוף ארוחה, אתם שואלים בוודאי? תה. כן, תה. תה שהכינו מעלים של תה ירוק עם סוכר ונענה. בחורף שתו בעיקר תה עם שיבה. ירק בעל תכונות מעוררות, וכמובן שיש את הלואיזה ואת המיוריאן, איש איש וטעמו אימו. אז בואו נדבר על החג הכי ידוע ושמח ומשמעותי אצל המרוקאים, המימונה. המימונה הוא חג עממי של יהודים יוצאי מרוקו, הנחוג במוצאי שביעי של פסח באיסרו חג. בישראל בכף ב' בניסן ובחוץ לארץ בכף ג' בניסן. מקור המנהג הוא ברכה לשנה החדשה שלאחר פסח, וסימוכים לחגיגת המימונה נמצאו החל מהמאה ה-18. מסורת החג נחוגה בישראל החל מ-1965. חגיגת המימונה כוללת פתיחת שולחן ועליו טעמים, ביניהם מופלטה, ספינג' ומיני מתיקה. המסובים נוהגים ללבוש בגדים מסורתיים מפוארים. אגב, יכול להיות שלא הזכרתי את הספינג', אבל הספינג' הוא סופגניה. כמו סופגניה, שיש לו חור באמצע. סופגניה, אתם יודעים, אין חור באמצע. היא כדור שמנמן מצופה בסוכר. אז הספינג' הוא דומה לדונט, שיש לה חור, ואחרי שהוא מתוגן הוא נטבל בהמון המון סוכר. שזה עוד מאפה נפלא ומתוק. שהרבה אנשים אוהבים לאכול אותו, אבל בוא נגיד שעדיף לא להשתולל איתו, כי יש שם שמן וסוכר וכולי, אתם יודעים. השולחן כולל מטעמים, ביניהם מופלטה, ספינג' ומיני מתיקה. המסובים נוהגים ללבוש בגדים מסורתיים מפוארים, לרוב ירוקים הזהים למלבושי המימונה של יהודי מרוקו, כגון כפתן מרוקאי, גלימות ריקומות ותרבושים צבעוניים, והוא כולל שירים, ברכות וריקודים. מקור החג שנוי במחלוקת ועדיין אין קונצנזוס מחקרי על כך. עם זאת ישנן כמה דעות מרכזיות שניתן למצוא בספרות. במסורת יהדות מרוקו ניתן למצוא כמה אפשרויות באשר למקור החג ושמו. ראשית היא כי השם נובע מהמילה הערבית מימון, שפירושה מזל והצלחה, והחוגגים מאמינים כי יום זהו יום סגולה לפרנסה ולזיווג. הסיבה העיקרית לכך היא היותו של חודש ניסן ראש חודשים, ולכן מימונה היא מעין ראש השנה שני. ייתכן שזהו מקור המנהגים שמזכירים את מנהגי ראש השנה. בחלק מהקהילות נהגו ללכת לנחל ולרחוץ ידיים ורגליים. זה מזכיר את התשליך. כמו כן, שולחן החג מכיל סימנים רבים כגון דבש, דבורים, תמר ועוד פירות שמזכירים את מנהג סימני ראש השנה. לחילופין נטען כי החג הוא על שמו של אביו של הרמב״ם, הרבי מימון, שנפטר ביום זה. מקור אפשרי נוסף הוא הכינוי מימונה, שעונק לכיכר הלחם הראשונה שנפטר לאחר חג הפסח. שני האחרונים נתמכים על ידי הסוציולוגית רחל שרעבי. עוד טיעון שנשמע הוא כי ישנו שד בשם מימון, ומטרת החג להפיס את דעתו במיני מתיקה. הצעה נוספת היא שהשם מימונה נקשר למילה אמונה המזכירה אותה. לפיכך, החג מתמקד בגאולה העתידית של עם ישראל ושיבתו לארץ ישראל. משמעות זו נקשרת לקישור התלמודי בין גאולת ישראל מידי המצרים על ידי אדוני בפסח בחודש ניסן לבין הגאולה העתידית מן הגלות והשיבה לארץ. ליל המימונה מתאפיין להשארת דלת הבית פתוחה, כל עוד בני הבית נמצאים וערים, כדי להזמין את כל מי שרוצה להיכנס, ולאו דווקא בני משפחה, מכרים ומוזמנים מראש. ביישובים בישראל שבהם היה ריכוז גבוה של יהודי מרוקו, התאפיין ליל המימונה במשך שנים רבות גם כמעין סיור, כתובות או טיול מימונה, שבו כמעט כל משפחה הייתה מבקרת אצל כל המשפחות האחרות, מה שהגדיל את תחושת החגיגיות, כיוון שלילה כזה היה לרוב מסתיים בסגירת דלתות הבתים לפנות בוקר. מנהג שנהוג לעשות בערב המימונה, בעל הבית לובש כפתן לבן ותרבוש ומברך את האורחים בכך שתופח על ראשם בעלי חסה טבולים בחלב. דבר זה נעשה לאורחים רק לאחר שבעל הבית עשה מצווה זו לילדיו. מצווה זו, לפי המאמינים, מביאה פרנסה, בריאות וכל מה שבעל הבית ברך נהוג לעשות זאת בערב המימונה, מפני שערב זה מלא בסגולות ובקשות. דבר נוסף הנהוג הוא צלחת קמח עם שתי ביצים אותם מניחים בשולחן המימונה הגדוש כסגולה לבריאות, עושר ומזל. נהוג לברך את האורחים בברכת תרבחו ותסעדו, ומקובל לפרשו כתרוויחו ותצליחו, אך פירוש זה מוטעה. הטעות צמחה בקרב מרוקאים שנולדו בארץ, אשר מפרשים את הברכה כהזמנה לאורחים ליהנות משפע המזון. הברכה הנכונה היא תרווחו ותסעדו, ומשמעותה שקודם יהיה לכם רווח ואחר כך תוכלו גם לתת סעד, עזרה לזולת. הברכה המקורית לא מתייחסת לאוכל, אלא לרעיון חברתי, על אף שמבטאים אותו בצורת ארוחה חגיגית. יש לזורים מעט קמח על האורחים בהיכנסם להתארח. לאחר ליל המימונה, עיקרו של החג, רבים יהודי צפון אפריקה נהגו לשבות ממלכתם ולצאת יחדיו אל הטבע, שם היו אוכלים ומבלים את היום וכן טובלים במים. המוסלמים הרשו ליהודים לבלות בגניהם, כיוון שהאמינו כי ליהודים סגולות ברכה ושיזכו בשל כך לשנה גשומה. נהוג להגיש במימונה מאכלים ומטעמים כיד המלך ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי שכל העוברים והשבים ייכנסו, יתאמו מהמאכלים ויתכבדו. רוב הכיבוד במימונה הוא מתוק, ויש מנהג שאוסר שיהיה אף מאכל מלוח על השולחן. העוגיות שמוגשות במימונה כולן עשויות ממרכיבים כשרים לפסח, מפני שאת רוב ההכנות למימונה עושים לפני צאת החג. העוגיות הללו עשויות מקוקוס טחון, שקדים, בוטנים ואגוזים טחונים. מאכל מימונה מובהק הוא ג'בן, ציפת חלבונים המבושלת בסירופ סוכר. לאחר קירורו מוגש הג'בן בכוסות הגשה רחבות ומאותר בשקדים ובאגוזים. מאכל נוסף שמאוד מוכר וידוע כסמל המימונה, כפי שאמרנו מקודם, הוא המופלטה, שמוכנה ישר בצאת החג בגלל היותה חמץ. על מאכלי החמץ המוגשים במימונה נמנים בנוסף ספינג' ושבקיה, שמוכנים מיד בצאת החג. בנוסף מכינים למימונה ריבות, גם כאלה שפחות נפוצות במטבח המוכר, כמו ריבת חצילים, ריבת עגבניות, ריבת גזר גמדי וריבת חושחש. ישנם בתים רבים שבהם לא היו מכינים מאכלי חמץ במימונה מפני חוסר זמן להכניס את כלי הפסח, ובהם היו מוגשות רק העוגיות, הג'בן ושאר תופינים מגדניות וסוכריות לרוב. וכידוע לכולנו, המימונה מזמן נחגגת גם על ידי מי שאינו מרוקאי, והחגיגות מגיעות למחרת למרכזי הערים ומקמות במות ענק ואומנים מופיעים עליה ו... איך לא? כל פוליטיקאי שמכבד את עצמו מוצא לו מימונה לבקר בה ולהצטלם עם מופלטה ביד, שזה גם ממנהיגי החג, איך שאומרים. אני חייב לומר שאני המום ונפעם עד לעמקי נשמתי לאור מה שקראתי עד עכשיו, ולמעשה מדובר בתחקיר שערכתי לכבוד הפרק הזה, ובמהלך התחקיר גיליתי הרבה מאוד דברים חדשים ומעניינים. העדה המרוקאית יודעת לחגוג את החיים בעזרת המזון, בזה אין ספק. זה מטבח עשיר מאוד מאוד. כמובן שלא נכללו כל מעט אחוזי המאכלים בפרק הזה, מאחר וחלק מהמאכלים מזוהה ומוכר גם בשאר העדות, הוא פחות סמלי ומייצג את העדה המרוקאית. אבל תדעו לכם שיש עוד מאכלים פה ושם. למעשה כיסינו כאן לפחות 90% ממה שהמטבח המרוקאי מכיל. אני מרגיש שהגיע הזמן לשים את ספר הבישול המרוקאי שיש לי בבית, במטבח, על יד האזור של הבישול, ולהיכנס לתוך תקופת בישול מרוקאית. זה ידליק אצלי את המבארים הטובים. אני מקווה שנהניתם גם הפעם, כמו שאני נהניתי, כי היה מסע קסום וטעים במיוחד. קצת חריף, קצת מתוק, קצת חמוץ, קצת מלוח. אבל עשינו מסע לאורכה של העדה המרוקאית, עם האוכל שלה והמנהגים שלה. אם בא לכם להעיר לי משהו, דברים טובים ודברים פחות טובים, שאלות, תיקונים, כל מה שבא לכם, אתם מוזמנים לכתוב לי lshalom.ymin@strudel.gmail.com. ואגב, המייל הזה גם מפורסם בתיאור של כל פרק ופרק, אז אתם תמיד תוכלו להגיע אליו ולשלוח לי בקשות, שאלות, מענות, טענות. ועד לפעם הבאה, עם פרק חדש ועדה נוספת ואוכל ומנהגים, אנחנו נפרדים. תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם רק טוב ורק טעים. ממני, שלום ימין.
אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.